ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, מחוץ לקופסה, שעל פסיכולוגיה. אני אירית שדות, פסיכולוגית קלינית מדריכה. הפודקאסט שלי מיועד לאנשי ונשות טיפול, ואנחנו נדבר על מה שקורה בשטח, על הפרקטיקות הטיפוליות השונות, על התיאוריות, וננסה לחבר בין השתיים. בנוסף, ננסה להרחיב את החשיבה שלנו ולדבר על הממשק בין פסיכולוגיה לתחומים אחרים. אז אני מאחלת לכם האזנה נעימה. שלום, שלום. אני ממש מתרגשת. פרק 100. יונתן, פרק 100.
וואו.
כן, כן. אז לכבוד פרק 100, רציתי שיהיה משהו אחר קצת, על השקה של בין פסיכולוגיה לתחומים אחרים, והיום אנחנו נדבר על קולנוע, ומתארח אצלי יונתן ניר, במאי ומפיק של סרטים דוקומנטריים, זוכה פרסים, העוסקים בקשר בין האדם לבין עולם הטבע, ובתהליכים של צמיחה פוסט-טראומטית, בין סרטיו זה אח שלי גיבור, תמונת חייו, שלא ראיתי תמונת חייו, הדולפין, האיש הנעלם, והקבוצה של אלכס. גם האיש הנעלם לא ראיתי דרך אגב, יונתן, אני מדבר על זה אחר כך. אז אני בתור, אני לא יודעת מי מכיר את המיזם, תכף תספר על זה, צופה הרבה בסרטים שאתה שולח מדי ויקנד. אז אני מאוד מאוד מתרגשת ושמחה שאתה מתארח אצלי בפודקאסט. אהלן יונתן.
אהלן, איזה כיף, גם לי כיף, תודה.
אז אולי נתחיל בזה שתספר על עצמך ואיך הגעת בכלל לנושא של קולנוע.
אני לא הייתי בכיוון של קולנוע בכלל, לא התעסקתי בקולנוע, גדלתי בקיבוץ, לא היה בית קולנוע, היה קצת קלטות וידאו והייתי רואה סרטים מסוימים בלופים, אבל דוקו בכלל לא הכרתי בשנות ה-90 כשגדלתי. ובעצם אחרי הצבא יצאתי לטיול ארוך בעולם, שנמשך בעצם קצת יותר משבע שנים עד שהחלטתי שאני חוזר. במהלך הטיול הזה גיליתי את המצלמה כאיזשהו כלי שמאפשר לי קודם כל לפגוש אנשים ולתקשר איתם גם אם זה בלי מילים. התחלתי כצלם סטילס, הייתי במשך כמה שנים צלם סטילס ועיתונאי נודד כזה. עבדתי בהרבה מקומות בעולם, באפריקה, בפפואה גינאה החדשה, מרכז אמריקה, הודו, תאילנד, גם הייתי מדריך צלילה, אז הייתי עובד בתור צלם תת ימי בכל מיני מקומות. ואז התחלתי לכתוב סיפורים בעצם לעיתונים, סיפורים מצולמים על כל מיני מקומות שפגשתי, ובעצם ב-2006 הסיפור שלי קצת השתנה, כי עברתי פציעה במלחמת לבנון השנייה, ובעקבותיה נחשפתי לסיפור המיוחד של מורד ושל אבא שלו אסד בריף הדולפינים באילת. עבדתי אז באותה תקופה של המלחמה בריף הדולפינים באילת, והחזרה למים והפגישה המחודשת עם הדולפינים בסופו של דבר הייתה התחלה של הסרט הדולפין, שהיה הסרט הראשון שלי שעשיתי יחד עם דני מנקין ויהודית מנסם רמון היקרים, וזה היה סרט בעצם שהוא סרט דוקומנטרי שהוא לא סיפר את הסיפור שלי, אבל התחברתי אליו דרך הסיפור שלי. עבדנו עליו 4-5 שנים, וזה היה בעצם, נקרא לזה, הכניסה הלא מתוכננת שלי לתוך התחום הזה.
וואו, אז זה היה ממש מקרי, הסיפור הזה שפגשת. ראיתי ממש מזמן את הדולפין, אבל אני זוכרת שנשארתי, הייתי עם גולה בגרון, וממש לא שלטתי בדמעות שזה סרט מרגש ברמות, מי שלא ראה דולפין, אז חייב לראות. אז זה ממש פגישה מקרית שהובילה לסרט הזה.
כן, זה היה, תשמעי, בסוף, אם אתה מסתכל שנייה על החיים, אז הכל הוא מקרי, הכל הוא נס. אלברט איינשטיין אמר שיש שתי דרכים להסתכל על החיים. כאילו הכל הוא נס, או כאילו אין שום ניסים בעולם. ואני חוויתי כמה וכמה ניסים בחיים שלי. ואני חושב שאם כל אחד יסתכל על החיים שלו, הוא גם יכול למצוא את הרגעים האלה שבהם הוא מוצא מתוך הכאב הכי גדול את הכוחות הפנימיים לצמוח. הרגעים האלה שאתה מצליח להצמיר את עצמך למשהו טוב יותר. וזה המקומות שנמשכתי אליהם, וכל הסרטים שלי בעצם הולכים לכיוון הזה. לחפש השראה, לחפש תקווה, למצוא את הכוחות הפנימיים, שהם הרבה פעמים נגד מה שקורה בעולם החומר. אבל יש משהו שהוא יותר גבוה, שהדריך את אסד, את האבא של מורד, שטיפל בו, בצורה כזאת, בחוסר שיפוטיות כזו על מה שקרה לו, עם סבלנות כזו. כל אחד מהסרטים אני לומד משהו, אני חושב, לחיים, ומשתדל גם שזה יעבור דרך הסרט עצמו, איזושהי, נקרא לזה, איכות אנושית מיטיבה, שצריכה לקבל חשיפה.
אתה יכול להגיד כמה מילים ככה לסרט, בלי שיהיה ספוילר, כי אם אני אגיד זה בטוח יהרוס, אז כאילו, איזה, על הדולפין?
הדולפין זה בעצם סיפור של בחור בן 17 מכפר ערבי במרכז הארץ, מקלנסווה, שעל רקע כבוד המשפחה ועל לא עוול בכפו, מוכה בצורה אכזרית מאוד על ידי אנשים, ילדים גדולים ממנו, בני נוער גדולים ממנו מהכפר. ובעקבות האירוע הזה הוא מפסיק לדבר, הוא לא מדבר 6 שבועות, כמובן בבית חולים, אבא שלו, שהוא איש מדהים, לוקח אותו ו... נשאר לצידו, אבל שום דבר מהפסיכולוגיה או פסיכיאטריה הקונבנציונלית לא עוזר למורד.
הוא ממש בדיסוציאציה.
הוא בדיסוציאציה פוסט-טראומטית שנמשכת על פני שבועות, חוסר יכולת לתקשר, חוסר יכולת לדבר. הפסיכיאטר שמטפל בו באותה תקופה בהתנדבות, ודרך אגב עד היום, קוראים לו דוקטור אילן קוץ, איש יקר מאוד, ואחד מהמומחים הגדולים בישראל לטראומה. היה ראש היחידה לטראומה בבית חולים מאיר באותה תקופה, והוא בעצם מקבל את מורד ומתחיל לטפל בו במה שאפשר לטפל, אבל לא מצליח, ואז ממש, את יודעת, כבר היה מכתב אשפוז, ואסד לא מסכים לקחת את הילד לאשפוז בבית חולים פסיכיאטרי, רוצה לעשות כל דבר אחר לפני, ודוקטור אילן קוץ מציע לו לקחת אותו לריף הדולפינים באילת, ובאמונה שהתקשורת הבלתי וירבלית שיש לדולפינים יכולת לפתח עם בני אדם, וזה דבר שמוכח מחקרית, אז בגלל האינטליגנציה הכל כך גבוהה של החיות המופלאות האלה, אז דוקטור קוץ אומר, והוא גם צודק בסופו של דבר, שתקשורת בלתי מילולית עם הדולפינים תוביל בשלב מסוים גם לתקשורת מילולית עם בני אדם, וזה מה שקורה, בעזרת האנשים הנפלאים בריף, סופי דוניו, עומר הרמוזה, מאיה זילבר, לירון, כל מי שהיה שם ותמך בדבר המדהים הזה, בסופו של דבר אני לא אגלה מה קורה עם הבחור הזה, אבל צילמנו זה קצת יותר מ4 שנים, זה הפך להיות סרט שמאוד הצליח, זכויות התסריט שלו נרכשו על ידי אולפני דיסני, והיה מועמד לאוסקר הישראלי, ומועמד לאוסקר הירוק הבינלאומי, מה שנקרא Cinema for Peace, ומאוד מאוד הצליח בסופו של דבר אחרי סרט, וזה היה הסרט הראשון, ואחרי זה היה לחתוך את הכאב, אח שלי גיבור, תמונת חייו, האיש הנעלם, ובמקביל אני גם מסתובב עם הסרטים ומדבר עליהם, מרצה עליהם, מנסה להנגיש אותם לבני נוער.
בוא נדבר רגע על הקבוצה של אלכס, שזה גם ראיתי. זה קטע, כי זה צולם בלב השרון, חלק מהקבוצה, ועבדתי שם, זכרתי את הנפשות הפועלות, זה היה נחמד.
וואלה.
כן, הירשמן, זה קטע לראות את זה. אז תספר קצת על זה, איך הגעת... קודם כל אולי תגיד בכמה מילים על מה זה בעצם הקבוצה של אלכס.
הקבוצה של אלכס זה סרט, הסרט האחרון שעשיתי, יש לי 6 סרטים בסך הכל, וזה השישי, והוא בעצם על קבוצה טיפולית, קבוצת צילום טיפולית, שמנחה הצלם זוכה פרס ישראל, אלכס ליבק, יחד עם דוקטור עדי דורון, פסיכיאטר בבית חולים לב השרון, יחד עם SEAOS, פוטותרפיסטית בבית חולים לב השרון, והירשמן שציינת, ובאמת צוות, כל מה שקורה בלב השרון, זה מסוג הדברים שצריכים להיות בחדשות, את יודעת, ששם אנחנו צריכים לשים את המצלמות שלנו. דברים יפים, בית חולים פסיכיאטרי שמשולב עם הקהילה, המון המון פרויקטים קהילתיים, אגודת ידידים מאוד חזקה, שגם הביאו אותי בסופו של דבר לעשות סרט פנימי, לבית חולים לב השרון, על קבוצת הצילום הטיפולית של אלכס ליבק, שזה משהו שרץ כבר 8 שנים לפני שאני בכלל ידעתי מזה. כאילו רק לסבר את האוזן, אלכס ליבק, חתן פרס ישראל, מגיע מהערבה בהתנדבות מלאה, להעביר קבוצה צילומית ל10-12 מאושפזים בבית חולים פסיכיאטרי. הוא עושה את זה בהתנדבות, ופעם אחת שסיפרתי באיזה הקרנה משותפת שזה בהתנדבות, אז הוא אמר לי, אל תגיד שזה בהתנדבות, כי קיבלתי החזר הוצאות נסיעה. אז זה הווייב, את מבינה? זה מה שאני, אני לפחות שואף להיות בקשר עם אנשים מהסוג הזה, שהענווה והחמלה הם דרך חיים בשבילם, לא משהו שהם מדברים עליו יותר מדי. וכמובן שזה טוב גם לדבר על זה, כן? אבל גם כמובן לעשות. אז בעצם הוזמנתי על ידי אגודת הידידים של בית החולים הפסיכיאטרי לב השרון, או המרכז הרפואי לב השרון, ללוות את הקבוצה הזאת, קבוצה של אנשים סכיזופרני, אנשים פוסט-טראומה, אנשים מאושפזים במקום, וראינו שם תהליכים מדהימים קורים בעיניים, באמצעות התמונה, זאת אומרת, התמונה היא איזה מין גשר או שער לנפש, אפשר דרכה להגיע לנפש, להבין מה הנפש רוצה, אפשר ברמות עוד יותר גבוהות, גם להשתמש במצלמה ככלי לעיצוב תודעה, ממש להראות לאנשים איך האופן שבו הם מכוונים את המצלמה, משפיע על דרך ההסתכלות שלהם על הדברים, ובשל כך על אופן המחשבה שלהם, והמחשבה, את יודעת, בוראת מציאות בסוף, ולכן זה נורא נורא חשוב, ואפשר לעשות עם זה עבודה טיפולית מדהימה, ולא סתם מושגים כמו ריפריימינג, אקספוז'ר, זום אין, זום אאוט, פרספקטיבה, אור וצל, הם מושגים שעושים בהם שימוש רב, גם בפסיכולוגיה, גם בפסיכולוגיה הבודיסטית, גם בעוד כל, אפילו במקורות שלנו, מדברים על על הדברים האלה בספרים המוקדמים ביותר. ובעצם הרעיון הזה שאפשר באמצעות צילום, ללמוד משהו על הבן אדם, וגם לעזור לו לעבור תהליכים של שינוי. וראיתי כי טוב, זאת אומרת, זה היה מדהים, החוויה הזאת, אמרתי, חייבים לעשות מזה סרט פומבי, ולא יכולנו לעשות סרט על מאושפזים במקום, מכל מסיבות בירוקרטיות. ולכן בעצם גיבשנו קבוצה, כשהרעיון היה לעסוק בפוסט-טראומה כתופעה חברתית, ובמה שנקרא צמיחה פוסט-טראומטית, ולצורך הקבוצה הזאת בעצם הבאנו גם גברים וגם נשים, ארבעה גברים וארבעה נשים, כי הפוסט-טראומה גם הצבאית היא לא עניין שרק של הגברים הלוחמים, היום עניין גם של ילדים, גם של אזרחים ואזרחיות מהשורה, מבוגרים, צעירים, בני משפחה, אין בית בישראל שזה לא פוסח עליו, התופעה הזאת שנקראת פוסט-טראומה, ואיך שהיא משפיעה על האינדיבידואל ואיך שהיא משפיעה על החברה שלנו, וזה מאוד דומה.
כן.
ובעצם גייסנו את הקבוצה הזאת, הם התיישבו, שתי מצלמות, רן אביעד ויואב קליינמן המוכשרים, אני מסתתר מאחורי המסך, לא עושה כלום, משחרר את זה לגמרי, ואז אחרי כמעט שנה של צילומים, נכנסנו לחדר עריכה, אייל צרפתי, העורך הגאון, יחד איתי, וניסינו להבין מה עושים עם העשרות שעות האלה של הטיפול הקבוצתי, סביב תמונות שהם מביאים, סביב תמונות שהם מצלמים ביחד כקבוצה, היה מאוד מאתגר.
מאוד. וואו, עריכה זה חתיכת סיפור.
כן.
זה נורא מעניין מה שעברת לדבר מהפוסט-טראומה הפרטית של כל אחד, גם אתה ככה ציינת בחלף את הפוסט-טראומה אולי שלך ממלחמת לבנון השנייה עם פציעה, אלכס ליבק בעצמו יש לו מהצבא שם איזו תאונה שהוא מספר עליה שהוא חווה שנהרגו לו מול העיניים, ואיך זה עובר לפוסט-טראומה הקולקטיבית, במובן שכי גם אשתו או בת זוגו של חייל שחוזר עם פוסט-טראומה, וגם הילדים שלו בהמשך, וגם ההורים שלו, כולם שם עם פוסט-טראומה, שלא לדבר על הפוסט-טראומה הקולקטיבית, של אמנם בפריפריה אולי ילדי קריית שמונה, ילדי עוטף עזה, סקאדים בתל אביב, וכולי, או קסמים בתל אביב, ושלא לדבר על הדורות הקודמים, דור שני לשואה, דור שלישי לשואה, ניצולי שואה עוד מעטים שנשארו, אנחנו נושאים בתוכנו, וחלק אנחנו עכשיו מקליטים בתקופת המחאה והרפורמה המשפטית וכל זה, ויש ככה לא מעט שיח על זה אצלנו הפסיכולוגים, זה עוד פרק שאני מקליטה מחר. סביב מה שקורה פה בחברה, השיסוע בחברה שבעצם כל כך למודת טראומה, ואנחנו כל כך רואים את הדברים מהמשקפיים האלה של הטראומה.
תראי, את דיברת פה ברגע אחד, נכנסת לאיזה שטף של מחשבה, וזה גם מה שניסינו לעשות בסרט, שבן אדם שיצפה בסרט יבין שזה לא הם הפוסט-טראומטיים, זה אנחנו הפוסט-טראומטיים, זה כל אחד ואחד מאיתנו ברמה כזו או אחרת. הילדים בשדרות ובגליל העליון, או בתל אביב, מישהו שהיה, או בבית אל, לא משנה איפה, ואני עוד לא נכנסתי לטראומות של הפלסטינאים והאויבים שלנו, כן? אנחנו חיים במדינה שבמלחמת העצמאות שלה נהרג 1% מהאוכלוסייה, זה שווה ערך ל-90,000 הרוגים היום במלחמה. אתה לוקח את מה שקרה פה ביום כיפור, מדינה שפחות מ3 מיליון אנשים, 2,700 הרוגים, זה ממדים הרבה הרבה יותר גדולים מהממדים של מלחמת וייטנאם, ביחס לתקופת הזמן בטח. ואנחנו, ביחס לגודל האוכלוסייה כמובן. אז הטראומה היא כל הזמן סביבנו, מיום הולדתנו ועד יום מותנו. וזה בלי קשר לכך שהאנושות היא במצב פוסט-טראומטי, אנחנו מדברים על אנושות שבמאה ה-20 הצליחה להרוג במלחמות 120 מיליון בני אדם, ואנושות שעל פי מחקרים שאפשר למצוא אותם בגוגל, יש כ-750 מיליון נשים שנאנסו או נפגעו פגיעה מינית שדורכות על פני כדור הארץ ברגע זה ממש. זאת אומרת, כמות הטראומה היא עצומה. ההפרדה הזאת שאנחנו עושים בין כאלה שהם פוסט-טראומטיים וכאלה של פוסט-טראומטיים היא הפרדה של כן ולא, והיא לא צריכה להיות הפרדה של כן ולא, אלא היא צריכה להיות הפרדה של עוצמה. כן? יש עוצמה מסוימת שמי הרמה שלה, החיים עם פוסט-טראומה הם בלתי או קשים מאוד, וצריך לעזור לאנשים האלה, ואני לחלוטין לא מוזיל את הדבר הזה שנקרא Post-Traumatic Stress Disorder, הפרעת דחק פוסט-טראומטית. אבל באותו הזמן, הטענה שאני בעצם טוען פה בסרט, ואני לא היחיד שטוען אותה כמובן, זה שהחיים הם טראומטיים, יש בחיים כאב, יש בחיים סבל, וכדי שהכאב הזה לא יהפוך לסבל, אנחנו צריכים לזהות את זה שהתגובתיות שלנו למה שהחיים מזמנים לנו היא הרבה פעמים תלוית עבר, היא לא קשורה להווה כרגע. וזה מה שקורה בפוסט טראומה קשה נניח בצורה מאוד מאוד חזקה. מה קורה? אתה הולך ברחוב, עובר אוטו, זה מעורר אצלך טריגר של משהו שקשור לעבר, שהוא לא רלוונטי לרגע זה, העבר חודר לך או לי, או לנו, להווה, ומשפיע, התגובה שלנו משפיעה בעצם על איך ייראה העתיד המדומיין, כי אנחנו חיים בהווה, אנחנו לא חיים בעתיד, אנחנו חיים כאן ועכשיו. וכשאני נמצא כאן ועכשיו, ומשהו לא רצוני זורק אותי לעבר, אז אני בעצם, העבר מכתיב לי את העתיד. והסטגנציה, החזרתיות של הפוסט-טראומה, היא פועלת. עכשיו, זה קורה במקרים של טראומה צבאית, זה קורה במקרים של טראומה מינית, זה קורה במקרים של תאונות דרכים, זה קורה במקרים של, של, של קרבה למוות, קרבה לאיום מוחשי על החיים שלנו, מחלות, משהו שמערער את התחושה האשלייתית של הביטחון שיש לנו בחיים האלה. ואנחנו בעצם נמצאים באיזה מצב, אני חושב שבסופו של דבר כשאתה מסתכל על פוסט טראומה ואתה לומד טוב טוב את התסמינים שלה, אתה מבין שזה לא רק מקרי הקיצון שמגיעים לחדשות, זה גם הבן אדם ששומע ערבית בבריכת שחייה, וזה גורם לו לרצות לעזוב אותה, כי זה גורם לו לתחושה לא נוחה. הוא לא היה אלים כלפי הילדים הערבים, סיפור אמיתי דרך אגב. שראיתי בעיניים שלי. הוא לא היה אלים כלפי הילדים הערבים ששיחקו בבריכת שחייה, הוא הלך הביתה. הוא אמר, אני לא יכול לסבול את זה יותר, שמעתי מהצד בטעות. לא יכול לסבול את זה יותר, זה מחזיר אותי לקסבה של שכם. עכשיו, כמוהו מסתובבים בישראל מאות אלפים ואולי יותר, ואלה שלא הם נשים של, אמהות של, ילדות של, ילדים של, בעלים של, חברים של, חברות של, זה הכל סביבנו כל הזמן. התסמינים של PTSD הם מאוד מאוד נרחבים. יש, את יודעת, סיוטי לילה וכל מיני פלשבקים ודברים מאוד קשים, אבל יש גם דברים יותר עדינים, כמו למשל ראייה פסימית של העתיד, תסמין של פוסט טראומה, כמו למשל חוסר אמון במערכות, או בבני אדם, או בטוב האנושי, כמו למשל הימנעות ממקומות שיכולים לעורר אצלי את הטראומה, אז היא גם חלק מ-PTSD, או תסמין של PTSD, יש עוררות יתר, הרבה מאוד אצל ישראלים, אנחנו מכירים את זה אחרי הצבא, צריך לנסוע לפה, לשם, לעשות את זה, לעשות את זה, לקחת את הסמים הכי קשים, לרקוד במסיבות הכי מטורפות, לעשות את הספורט הכי אקסטרימי, אנחנו תמיד על הקצה, גם זה בעיניי תסמין הדין של PTSD, במובן החברתי, יש כעס כמובן, זעם, יש חרדה, יש דיכאון, יש התמכרויות, יש המון המון, עכשיו אני אומר שזה לא או שיש לך או שאין לך, ושאם אתה בן אדם ואתה אנושי, ואתה לא, אתה אנושי, ויש לך רגשות, והיית במלחמה, או היית במקום שעבר, היה דקה מפיגוע, אין מצב שזה לא פוגע בך בנפש. להפך, זה שזה פוגע בך בנפש, זה מעיד שאתה אנושי, זה מעיד שאתה בן אדם. עכשיו צריך לראות מה עושים עם הפצע הזה. עכשיו צריך לראות אם הפצע הזה, אנחנו הופכים אותו למשהו שפוצע אנשים אחרים, או שאנחנו מגייסים את הכוחות, ומוצאים, כמו שאמר ליאונרד כהן, בשיר שגם שמנו אותו בסוף הסרט הקודם של תמונת חייו, There is a crack in everything and that's how the light gets in. אין דרך לאור לחדור אם אין סדק.
כן.
אוקיי? אין דרך לאור לחדור אם אין סדק. הכאב הוא כאב לנו. הוא יכול ללמד אותנו. זה דרך אגב לא שלי, זה של אדי גורדון היקר, חבר יקר ומורה גדול. אבל הכאב הוא סוג של, 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 של כמו אבא בשבילנו. הוא יכול ללמד אותנו איך להתחבר אחד עם השני, איך לראות את האחר. ואנחנו הרי הרבה יותר מחוברים מה שאנחנו חושבים אחד לשני, אנחנו מושפעים, אנחנו רקמה אנושית אחת חיה, זה הסיבה שהחברה שלנו כל כך פצועה. והטראומה, וזה לא אני אמרתי כמובן, זה בספר טראומה והחלמה של ג'ודית הרמן, דעתי כותבת על זה שם, שבסופו של דבר, הטראומה האינדיבידואלית והטראומה החברתית מתנהגות אותו דבר. הפוסט טראומה, סליחה, לא הטראומה. אני חושב שאם אנחנו מעצמה של טראומה, ואנחנו מעצמה של פוסט טראומה, אז אם אנחנו נבין את הרעיון, את הקונספט של צמיחה פוסט טראומטית, ונראה שזה לא איזה משהו מומצא, אלא זה משהו שהוא כמעט הדבר הכי קבוע בכל סיפור אנושי. הגיבור תמיד עובר דרך כאב כדי לצמוח. אין, תראו לי סיפור אנושי אחר, מהמיתולוגיות מקורות שלנו ומהנצרות, בכל, מהבודיזם, מההינדואיזם, בכל המקומות האלה, מהשמניזם, כל המקומות האלה, יש גיבור, הגיבור עובר דרך כאב מאוד גדול כדי לצמוח.
כן. ככה הזכרת, פתאום ככה נזכרתי בתקופת האוטובוסים המתפוצצים פה, הפשיעה בחברה הערבית שעכשיו מאוד מדוברת וישנו, אלמנו עין מזה שנים רבות, והפוסט טראומה שקשורה ל... לא רוצה לחשוב בכלל מה קורה שם לילדים בחברה הערבית. וגם ברמה הפרטנית, כאילו, אין מישהו שלא חווה מוות של בן אדם קרוב בסופו של דבר. כולנו נחווה את זה, כולנו חווים את זה, אין דרך להימלט מזה. זה חלק אינרנטי של של החיים, שלא לדבר על משברי חיים, של כישלונות, גירושין. וחוב משפחות שמתפרקות, חווים כאב.
כן. החיים, את יודעת, ארבע האמיתות הנאצלות של הבודהיזם, זה, האמת הראשונה זה שבחיים יש סבל. ואז האמת השנייה היא שאלה סיבות הסבל, האמת השלישית היא שיש דרך לצאת מהסבל, והאמת הרביעית היא אלה הדרכים לצאת מהסבל, ואז יש 2,500 שנה שאנשים שעשו מדיטציה והגיעו פחות או יותר לאותן תשובות, וגם ה-NLP מכוון אותנו לאותן תשובות, והיום גם המדע מכוון אותנו לאותן תשובות. יש לנו את היכולת להתמיר כאב ליצירה, יש לנו יכולת להתמיר כעס לתשוקה, יש לנו יכולת למצוא בכל מצב, ולא משנה איזה מצב הוא, סיבה לתקווה. את יודעת, באדם מחפש משמעות, הוא מדבר ויקטור פרנקל כמובן, מדבר על מתי המעט שנתנו את פת לחמם האחרונה לאנשים שהם לא הכירו בכלל במחנות
מחנות.
ההשמדה, ושבעצם האנשים האלה הם הוכחה מספיק טובה לכך שלא משנה באיזה מצב אנחנו נמצאים, אף אחד לא יכול לקחת לנו את החירות האחרונה, והיא החופש לבחור את התגובה שלנו
למצב.
למה שנסיבות החיים שלנו מביא אותנו. עכשיו, גם בבודהיזם מדברים על שתי קשתות של קרמה, הקרמה שמסתיימת ברגע זה ממש, ועליה אין לי מה לעשות, זה משהו שקשור לעבר שלי, אבל איפה נקבע העתיד שלי? בתגובה שלי. בתגובה שלי, שזה בעצם החופש שלי, איך אני מגיב למה שקורה לי בעבר. עכשיו, ברגע שאני התחלתי להבין, למשל, אני מדבר על הפוסט-טראומה שלי, בסדר? שהתגובות האלה והאחרות שאני מגיב לסיטואציות, הן לא אני, אלא תגובה פוסט-טראומטית למשהו שקרה לי בעבר, הצלחתי למצוא לעצמי חמלה ולא לשפוט את עצמי. אז החיים שלי מאוד מאוד השתפרו, זה מתחיל בלהכיר את התסמינים, זה מתחיל בלהכיר בכך שכולנו קצת פוסט-טראומטיים ברמה כזו או אחרת. הפוסט-טראומה בעיניי זה כמעט המנגנון הכי משמעותי בכלל כדי להבין את התודעה האנושית. הרי ילד בגיל 15 שמתאהב בילדה בגיל 14, והיא אומרת לו לא. אז כשהוא יפנה לנערה הבאה, הוא יבוא עם לב פחות פתוח.
נכון.
וזה בדיוק מה שקורה לנו בכל טראומה, קטנה כגדולה. אנחנו נהיים פחות פתוחים, אנחנו פחות סומכים על החיים, אנחנו פחות סומכים על האחר, על הזולת, אנחנו מפתחים עוד יותר את הסגירות שלנו, את הנפרדות שלנו מהזולת, אנחנו גם
הגנות.
לפעמים הגנות, אנחנו לפעמים גם נהיים אטומים ואדישים לכאב שלו. אני כל פעם שאני יוצא לדבר עם בן אדם, לא משנה מי זה, או גם בפני קהל, אני מסתכל על אנשים. ואני יודע שכל אחד, כי אני סטוריטלר, אני מתעסק בדוקו, אני יודע שכל אחד ואחת מהאנשים האלה עבר משהו קשה בחיים, שהוא לא מספר אותו, אולי רק מעטים מאוד יודעים אותו, ובטח שהשותפים לעבודה אולי לא יודעים אותו, אפילו מעגלי חברים לפעמים לא יודעים אותו. אני יודע את זה, אני יודע את זה. אין אדם שלא סוחב איתו איזה משהו כואב. עכשיו, אם אתה מתחיל לראות את האנשים בצורה כזאת, וזה קשור גם לפוטותרפיה, לדוקותרפיה, באמת להתחיל לראות את המציאות כאילו יש לי מצלמה ביד, ואני בוחר לאן אני מפנה אותה, ואני בוחר איפה לשים את הפוקוס, וזאת בעצם המודעות שלי, המצלמה היא המודעות שלי, ואני
אז
מתחיל
זהו.
לראות את העולם. אוקיי.
אז רגע, אז רציתי באמת שנעשה רגע הבחנה. קודם כל, שתספר רגע על המיזם הזה שעשית, שהוא מהמם, ואולי עוד אנשים ירצו לצפות בסרטים שלך, כי זה מהמם, כאילו, מה שאתה עושה. אז תספר רגע על זה, ואז נעשה הבחנה בין הסרטים האלה שדיברנו עליהם עכשיו, נראה אם יהיה לנו זמן לדבר על עוד חלק מהסרטים האלה, שבעצם אתה מלווה איזשהו תהליך של אחרים, כמו הדולפין או הקבוצה של אלכס, לבין דוקותרפיה, שתדבר על זה עוד שנייה, שנדבר על זה.
בכיף.
בסדר. אז אולי
אבל מה,
קודם
אז
תספר על
אמרתי,
המיזם. על המיזם.
אז בגדול, התחילה הקורונה, וביום אחד ממש התבטלו לנו 80 הקרנות. אני, חלק מהפרנסה שלי זה לא לעשות, לצערי לא מתפרנסים הרבה מלעשות סרטים. אז מה שאני עושה זה אני עובד עם הסרטים שלי בבתי ספר, ובארגונים, עמותות ובכנסים, מקרין את הסרט ובניתי סביב כל סרט איזה סוג של הרצאה או מפגש עם הקהל. חקרתי מאוד מאוד לעומק את המנגנון של הפוסט טראומה, אז הרציתי גם על התחום הזה שנקרא דוקותרפיה בטד ב-2020, והיום בימים אלה ממש כותבים על זה דוקטורט באוניברסיטת אדינבורו, אבל באמת אולי נגיע לדוקותרפיה טיפה בסוף. כשהתחלתי בעצם, כשהתבטלו לנו כל ההקרנות האלה בראשית הקורונה, אז רצינו להישאר בקשר איכשהו עם הקהל, ולהמשיך להקרין סרטים. ואז התחלנו באופן די אינטואיטיבי, שמענו על איזו תוכנה שנקראת זום, שאפשר להיפגש עם הקהל דרך המסך, ואמרנו, טוב, נבנה איזה מערכת שאפשר להקרין את הסרטים שלי. בהתחלה עבדתי רק עם הסרטים שלי, אז היו לי 5 סרטים, ויותר מאוחר התחלנו להביא גם סרטים של יוצרים ויוצרות אחרים, כי אמרנו, יש פה כבר פלטפורמה, אנשים פשוט היו נרשמים וצופים בסרטים, הסרטים יושבים על הפלטפורמה שלנו במשך שבוע, או 5 ימים, סליחה, ואז יכולים דרך הסרט, אחרי זה וגם במפגש שלי עם היוצר או היוצרת, לשמוע קצת הנושאים שרחוקים אולי מהמיינסטרים הישראלי, על צדדים אחרים באוכלוסייה שלנו. עשינו סדרה על חרדים, עשינו סדרה על הרמב״ם, עשינו סדרה על סיפורים אישיים, עשינו... כל שבוע, פעם בשבוע אני צופה בסרט, כבר 3.5 שנים, זה די חלום האמת, אני אגיד לך בניב בנך, כאילו, זה טורף, כאילו. אני צופה בסרט, אני לומד נושא, ואז אני מראיין בן אדם שעשה דוקטורט על הנושא הזה, כי כל יוצר דוקו או יוצר דוקו, הם עשו דוקטורט על הנושא שעליו הם עשו את הדוקו, אני בוחר רק את הדוקומנטרי שמתאים לי שייכנס לי לתוך הפייפליין, כאילו לתוך הפס נקרא לזה ככה, כאילו אני לא רוצה שייכנסו, נניח, אני לא אקרין סרטים שהם דוקו פשע. בשביל מה? וידויו של רוצח, לא יהיה. אין לי סיבה, כאילו. לשים את האור על החושך, או את המצלמות על החושך, אין לזה שום סיבה. אז אני משתדל, זה עכשיו, זה לא אני, זה צוות, שקודם כל נתחיל באלמוג, שהיא שותפה שלי, שהיא בוחרת את הסרטים, מייצרת לי סדרות כל פעם, ואני פשוט צופה בסרט, ואז מראיין את הבן אדם, כל המיזם עובד על דנה, שזה מילה בסנסקריט, שהמשמעות שלה זה נתינה בנדיבות הלב, אנחנו נותנים, בנדיבות הלב, מי שרוצה ויכול עוזר לנו כמה שרוצה ויכול. רעיון כלכלי קצת הזוי נשמע, אבל נכון. זה עובד. יש המון אנשים שמחפשים את הסוג הזה של התקשורת היום, לא שמנסים לקרוא להם משהו, אלא באמת מאמינים שתרבות ואומנות זה דבר שצריך להגיע לכולם, ולא משנה אם יש לו עכשיו 500 שקל לתרום או 5 שקל לתרום. וכך אנחנו עובדים בעצם כבר 3.5 שנים, יצא לי לארח מאות יוצרים, אולי לא מאות, אבל יותר מ-150, כולל אנשים מדהימים כמו ארי פולמן וארנון גולדפינגר ותמר טל וברק איימן ואילה מדליה, ווואלה, עכשיו נכנסתי דוקי דרור, עכשיו נכנסתי, הדוקי דרור עוד לא היה, יהיה בקרוב. נכנסתי כבר לציין שמות, אז אני תמיד שונא את זה, תמחקי את זה, כי אני לא יכול לתת קרדיט לכולם, אבל באמת, יש בישראל, נקרא דוקוניישן, דרך אגב, המיזם הזה, יש בישראל כל כך הרבה סיפורים אנושיים מיוחדים, שאתה לא יכול למצוא בשום מקום אחר, וכל כך הרבה סיפורים אנושיים טובים, ושיש בהם תקווה, ושיש בהם חיבור, בין גלויות, בין תרבויות, אפילו בין אנשים שמאמינים בדברים אחרים לגמרי, מבחינה פוליטית. אבל ברמה האישית, באחד על אחד, ובזה הדוקו אני חושב, לפחות מהסוג שאני בדרך כלל מביא, או אנחנו מביאים למיזם הזה, מתעסק, כאילו להכיר את האדם, באמת להכיר את האדם שבצד השני, להבין אולי שהוא לא איזה אויב גדול.
אז בוא נדבר על הדוקותרפיה בהקשר, זאת אומרת, על סוג הסרטים האלה, שזה לא כמו שנגיד הדולפין, או שאתה מלווה קבוצה, אלא מישהו שבעצם דרך הצילום, או הסרט שהוא עושה, בעצם עובר תהליך של ריפוי. זה קצת היה בה, אני ראיתי את הסרט, וואי, אני לא זוכרת איך קוראים לו, אבל שהיה לפני איזה 3 שבועות ששלחת, שזה היה במסגרת הלהט"בים, שהוא הסתכל על צילום, על וידאו. איך זה? תגיד, תן קרדיט, כי אני...
יש, אני קורא כל כך הרבה סרטים, אני יודע על מה את מדברת, ואני לא צריך לזכור כרגע את השם של הסרט, זה קצת, היום אני מקרין סרט אחר, אז עברו מאז איזה 5 סרטים שצפיתי בהם, אבל אני יכול להגיד שדוקותרפיה זה משהו שנוכח בהמון המון סרטים דוקומנטריים. מה זה בעצם דוקותרפיה בתפיסה שלי? וכאן חשוב לציין את יורם בן יהודה, ראש היחידה לתגובות קרב לשעבר בצה"ל, ובן אדם שמשתף איתו פעולה כבר יותר מ-15 שנה, והוא בעצם, יחד ניסחנו את הפרוטוקול של הדוקותרפיה, אבל יש עוד אנשים בארץ שעושים את זה, ויש אנשים בחו"ל שעושים את זה, וכל אחד הגיע לזה מהכיוון שלו, ולכולם קרדיט שווה, הכל סבבה. בתפיסה שלי דוקותרפיה זה רעיון, שהוא גם הופך בימים אלה לשיטת טיפול. הרעיון הזה מבוסס קודם כל על ההבנה שאנחנו יוצרים את סיפור חיינו באופן שבו אנחנו מספרים אותו, כמו שאמר...
גישה נרטיבית.
הגישה הנרטיבית, גבריאל גרסיה מרקס אמר, החיים הם לא מה שחיית, אלא האופן שבו זכרת אותם כדי לספרם. ובהרבה מאוד מקורות שחקרתי מכל מיני כיוונים, הגישה הזאת של הדימוי האודיו-ויזואלי המעצב תודעה, זאת אומרת, סיפור נרטיב יכול להיות או כתוב במילים, או מצולם בתמונות, או במנטרות שחוזרות על עצמם, נוצר בעצם איזשהו חיוות מחודש במוח. עכשיו, הדברים האלה גם מוכחים היום מחקרית, כל ה... התפתחות בעולמות של הנורופלסטיקה והאפיגנטיקה, שאני קצת קורא על זה, אני באמת, אני לא מבין גדול בזה, אבל כל אחד יכול למצוא את זה היום. ולהבין שבאמת המוח שלנו והאופן שבו אנחנו חושבים, הוא הרבה יותר תלוי בנו ממה שחשבנו. והמצלמה היא כלי שמאפשר לנו גם להבין את זה וגם לתרגל את זה. אז אני אתן לך דוגמה נורא נורא פשוטה. כשאני למדתי צילום אצל עמוס נחום, שהיה גם הגיבור של הסרט לפני האחרון שלי, תמונת חייו, יש לי חיבור חזק מאוד לצילום, גם הסרט האחרון, על אלכס ליבק, זאת אומרת, אני אוהב צלמים, צילום, אני בעצמי באתי מצילום. כשלמדתי אצלו צילום ב-2007, הוא לקח אותי בתור, הייתי אחרי המלחמה, והייתי תקופה כזאת מאוד מורכבת וקשה בחיים האישיים, הוא פשוט הציע לי להתלוות אליו בתור עוזר שלו, התחבר לסיפור שלי, יצאתי בתור עוזר שלו, עכשיו הוא הצלם, היום נחשב לבאמת, בין שלוש צלמי הטבע המובילים בעולם, אפשר להגיד, הוא זוכה עכשיו בנוגי אוורדס, בנובמבר, שזה האוסקר של עולם האוקיינוסים, צלם ענק. אני מצאתי את עצמי, בחור שבקושי יודע לצלם עם מצלמה קטנה, עם האייקון הצילומי הזה, אחד על אחד, כאילו אדם באמת שהוא בטופ העולמי, אחד על אחד לבד בסרילנקה. מצלמים נמרים ופילים, והוא רדה בי. הוא אמר לי, כל בוקר כשאתה קם, אני באתי עם ציפיות, אחד, רוצה לראות נמרים, אני רוצה לראות פילים, אני רוצה לראות, היו לי המון ציפיות מהטבע, כן, שיספק לי את מה שאני רוצה כדי שאני ארגוע, וללמוד מעמוס, וגם שילמתי על זה, זה לא שהוא הזמין אותי בחינם, אז היה לי ציפיות בכלל, ובימים הראשונים הוא אמר לי כל בוקר, אתה מחר בבוקר מגיע, זאת אומרת, אמר לי מי הערב הראשון, אתה מחר בבוקר מגיע ב5:30, 5 בבוקר, לא זוכר מתי, זה היה לפני הזריחה, אנחנו חושבים בחדר אוכל, ואתה מראה לי 10 תמונות של יופי, שצילמת בתוך החדר שלך.
אופה, בחדר.
בחדר? כאילו, מה, בסדר, אני אצלם, ואז בהתחלה הבאתי מתוך החדר ומהמרפסת, אמר לי לא רק מתוך החדר, ואז הבאתי 5, אז אמר לי, זה 5, זה לא 10. ואז ביום השלישי או רביעי, התחלתי להביא 10 תמונות של יופי. זה עלה לי בהרבה תסכול, ובהרבה כעס, ובהרבה עבודה מול האגו שלי, אבל גיליתי שגם בתוך חדר, במלון קטן בסרילנקה, אפשר למצוא המון יופי. ומאז, אני חושב שזה מה שאני משתדל למצוא, גם בעבודה הצילומית שלי, וגם בעבודה, וגם בחיים האישיים שלי, וגם בחיים המקצועיים שלי. זאת אומרת, אני מנסה, לכוון את המצלמות למקומות האלה, וכשאתה מלמד את הטכניקה הזאת עוד אנשים, אתה גורם להם להבין שמה שהם רואים זה איפה שהמחשבה שלהם נמצאת. המחשבה בוראת מציאות, לא במובן שאני עכשיו אחשוב שאני אף, אז אני אוכל לעלות ולקפוץ מהגג ולעוף, אלא במובן שאם אני עכשיו רואה את הסיטואציה הזאת בעיניים טובות, אז אני... וזה הרבה מאוד בא דרך חמלה לאחר דווקא, אז אני יכול פתאום לראות גם את עצמי ביותר חמלה ולספר את הסיפור בצורה קצת אחרת. פעם עשיתי הרצאה בפורום של שופטים על דוקותרפיה יחד עם פרופסור אבי בלייך, שהיה המנהל של לב השרון לפני פרופסור הירשמן, והוא אמר, מה שנעשה פה, עשינו על סרט שקרא לחתוך את הכאב, שלא דיברנו עליו, אבל גם סרט שעוסק בטראומה והחלמה. והוא אמר שמה שאנחנו בעצם עשינו בסרט הזה, בלי שידענו, זה יצרנו לגיבור זיכרון פוסט-טראומטי אלטרנטיבי. זאת אומרת, נניח, אני עכשיו, יש משהו, אני אתן לך דוגמאות לדוקותרפיה, הסיפור של עמוס נחום, אוקיי? את יודעת מה, לא נלך לסיפור של עמוס נחום, כי זה סרט גדול שנמצא באינטרנט, כל אחד יכול לראות אותו, ודווקא נלך לסיפור יותר אישי, שלא תוכלו לראות את הסרט בשום מקום, אבל פרויקט טיפולי שעשיתי יחד עם ירון בן יהודה. בעצם לקחנו זוג שעבר טראומה מאוד קשה באיזה אירוע של פיצוץ של מחבל מתאבד באיזה בית קפה, איפשהו ב-2002 האיומה. שנה נוראית להמון המון ישראלים שלא מדברים עליה, אבל זה פשוט היה נורא מה שקרה פה בשנים ההן. אני לא הייתי בארץ, אבל באותו אירוע שני חבר'ה בשם משה וקלרה ססון, ואני כמובן מזכיר את השם שלהם כי הם הסכימו שנדבר עליהם, הסיפור שלהם פורסם בהרבה מאוד מקרים. הם היו נוכחים באירוע כזה ונשארו בחיים, אבל עברו טראומה מאוד 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 קשה. אני לא טועה, היו שם 10 הרוגים, חלקם חברים שלהם, פשוט נכנסו לבית וסבלו מתסמינים פוסט-טראומטיים קשים מאוד, אף אחד לא הכיר בהם או הכירו בהם באחוזים מאוד נמוכים, מלחמה קשה בביטוח לאומי, כל הדברים הכי קשים שאתם יכולים לראות, שיכולים לחשוב עליהם, והם, המטל שלהם היה כל כך קשה עד שהם בעצם החזיקו את השקית עם בגדים מגועלים בדם בחדר השינה שלהם, מאותו לילה נורא 7 שנים לפני, ויורם בן יהודה, יחד עם דוקטור אורי ברגמן, עשו איתם עבודה מדהימה של כמה שנים, גם עם כמה עובדות סוציאליות שאני לא זוכר את שמען. ואז החלטנו לעשות מזה סרט. הסרט הוא בעצם היה סרט על ההחלמה שלהם, על ההתמודדות שלהם, אפילו לא נשתמש במילה החלמה, על ההתמודדות שלהם, ובעצם לקחנו אותם למקום האירוע, עברנו אותם את כל התהליך של מה שאני בעצם עובר כבמאי, או כמפיק של קולנוע דוקומנטרי. משלב התחקיר, דרך שלב התסריט לפני צילומים, דרך שלב הצילומים, שבתוכם יש גם איזשהו דרמה תרפי, איזשהו שחזור של האירוע, כמובן עם פסיכולוגים מלווים והכל כאילו, דרך אחר כך צפייה בחומרים, תסריט עריכה, עריכה והפצה. אלה בעצם כל שלבי היצירה של סרט הדוקומנטרי, כפי שאני מכיר אותם, באמת שזה יותר מסובך מזה, הקולגות שלי מהעולם של הדוקו יגידו שאתה לא מתסרט פעמיים, אלא אתה מתסרט כל רגע ורגע, כשאתה יוצר סרטים דוקומנטריים, עד השנייה האחרונה שהסרט יוצא. אבל אתה באמת עוסק, מה שאתה עושה, מה זה מתסרט? אתה עוסק בעיצוב הנרטיב.
ממש.
בכל השלבים האלה אתה עוסק בעיצוב הנרטיב. עכשיו, מה שקרה בסופו של דבר זה שהגענו למקום שבו הראה הטראומה, הם שחזרו את הטראומה, אחרי זה ירדנו, נסענו לים, הם הדליקו דחליל, לבוש בבגדים המגועלים בדם, כשכל אחד, שהם שמרו 7 שנים בחדר השינה שלהם, שכל אחד מקריא טקסט שהוא כתב, וזה השלב השלישי, כן? כי היה תחקיר שיורם עשה איתם בלעדיי אפילו, ואחרי זה תסריט שעשינו יחד, לפני הצילומים, ואז היה את הצילומים, שאני רק צילמתי את זה עם חבר'ה שבאו בהתנדבות כזה, ואז אחרי זה באנו שבועיים אחרי זה לחדר העריכה, ואז הם יושבים והם צופים בחומרים, ואז הם יושבים יחד עם הפסיכולוגים, וכותבים את התסריט של העריכה, עם הקריינות, ועם המוזיקה, והם בוחרים את השם של הסרט, ואז אחרי זה הם באים ומתיישבים עם הכיסא על עורך, כיסא העורך, ופתאום משה מתחיל לדבר על עצמו בגוף שלישי, הוא אומר, אני רואה את המשה הזה, זה לא נראה לי כמו, זה בתוך הסרט, כי גם השלבים האלה צולמו, זאת אומרת, כל הזמן אתה מצלם, זה הפרוטוקול המלא של הדוקותרפיה, עד כדי כך שגם בהפצה עצמה, הם החליטו מתי זה קורה, איפה זה קורה, הם כתבו את ה, כמובן בעזרה שלנו, את הפליירים, הם חילקו את זה למי שהם רוצו שיבוא, הם שלטו בהפצה, למי הסיפור יסופר, לא רק איזה סיפור יסופר.
תראה מזאת, גם יכול להיות שהשלב שאתה מתאר שמשה צפה בזה, והוא דיבר עליו בגוף שלישי, זה כבר כאילו הרחקה. יש אותו ויש את הטראומה, ואז את השלב אחר כך של ההפצה זה גם לראות את העיניים המתבוננות של מי שרואה את זה. זאת אומרת, להשתקפות
לגמרי.
כזאת
יש
של...
שם רגע בתוך הסרט שהוא מנציח בעיניי ברגע, במה שקרה בשפה של הצלמיסטי, זה נקרא decisive moment, הרגע המכריע, הרגע שתחתיו אתה יכול לכתוב כל מהות הדוקותרפיה נמצאת ברגע הזה. וזה שוט שרואים בו את משה מסתכל על מסך. ובתוך המסך רואים את משה מסתכל על מסך שבועיים לפני זה. ובתוך המסך רואים את משה שבועיים לפני זה, חודשיים לפני זה, משחזר משהו שקרה למשה המקורי, so called, 7 שנים לפני, ואז המשה הזה בצד ימין, זה שמסתכל על הכל, אומר קאט. או עושה איזושהי פעולה אקטיבית, שבעצם מחזירה לידיו את התחושה שיש לו שליטה על החיים. שאנחנו מספרי הסיפור. אנחנו מספרי הסיפור. את יודעת, זה משהו שהוא עומד בבסיס של הבסיס של הדוקותרפיה. הדוקותרפיה יושבת גם על הבסיס של הפסיכולוגיה הבודיסטית, גם מאוד על הפסיכולוגיה האקזיסטנציאליסטית של ארווין יאלום, שאם אנחנו כבר מדברים על מה שאת אמרת קודם, אז בקבוצה של אלכס, הטקסט שפותח את הקבוצה של אלכס, זה טקסט מדהים בעיניי, מתוך להביט בשמש של ארווין יאלום, אבי הפסיכותרפיה האקזיסטנציאליסטית, שכותב שם שמפגש עם המוות, לא חייב להיות משהו שמרוקן את החיים מתוכן, אלא יכול להיות להוות דווקא מה שנקרא חוויית יקיצה. חוויית יקיצה, ואני מכיר את זה מהמון חברים שלי, וזה קשור בעיניי גם לצמיחה פוסט-טראומטית. אנשים שחוו אירוע קשה מאוד, שהפגיש אותם עם המוות, ואני חוויתי כאלה בגיל צעיר, וגם אחר כך בגיל יותר מבוגר, משהו בתוכה מתעורר לחיים מלאים יותר, או לפחות יכול להתעורר לחיים מלאים יותר, כי אתה כבר היית שם, אתה כבר ראית את הדבר הזה. עכשיו, נכון שזה מביא איתו גם תסמינים של PTSD, אבל זה מביא איתו גם פוטנציאל ריפוי אדיר. הרעיון של צמיחה פוסט-טראומטית יושב על מחקר שכל אחד יכול למצוא אותו באינטרנט, שנקרא PTG, Post-Traumatic Growth, שערכו שני פסיכולוגים ב-1996, באוניברסיטת נורת' קרוליינה, והם בעצם בדקו קבוצה מאוד גדולה של אנשים, שמה שמחבר ביניהם גברים, נשים, גילאים שונים וכו' וכו', חלקם חולים סופניים, שמה שמחבר אותם זה שהם עברו טראומה קשה. אוקיי? יכול להיות לידה שקטה, זה יכול להיות אלימות בבית, אלימות בבית ספר. היום כבר מדברים על, שגם כשאנחנו צופים בטראומות, זה יכול לייצר אצלנו תסמינים של PTSD. גם כשאנחנו צופים במסך, כן? על זה כבר מדברים הרבה מאוד. והם שאלו שם במחקר, מי מהנזכרים, מהנשאלים, יכול להצביע לפחות על אספקט אחד, שבו חלה צמיחה משמעותית כתוצאה מהטראומה. והתוצאות היו מדהימות, 89%. זה נחשב למחקר שהוא שינה לגמרי את התפיסה לגבי PTSD. וזה הכל קשור גם להבנה שהולכת ומתחדדת עם השנים, שיש לנו את היכולת לשנות דפוסי מחשבה במוח, גם אם הם דפוסי מחשבה פוסט-טראומטיים קשים. יש לנו את היכולת לחוות את המוח מחדש, לספר סיפור אחר. זה עובר הרבה מאוד פעמים דווקא דרך נתינה לאחר, דרך חמלה, דרך עשייה לשמה, ולא דרך עשייה לטובת ההישרדות שלי, כי הפוסט-טראומה היא מנגנון הישרדותי, אנחנו רוצים להתעלות מעבר לזה, לא להיות כבר בהישרדות.
אז אני חושבת שחוץ מנתינה לאחר גם מאוד, כמו דוקותרפיה, אז בכלל אומנות, או...
יצירה.
יצירה, בדיוק, יצירה. יצירה זה, זה יקיצה לחיים, ממש יצירה.
אז זה מה שאנחנו גם רואים בפוטותרפיה ובדוקותרפיה. כשברגע שבן אדם מבין, אוקיי, יש פה במאי. אני במאי. זאת אומרת, בדוקותרפיה, הגיבור, וגם בסרטים שאני עושה, הגיבורים הם תמיד מעורבים בתהליך היצירה. אני היוצר.
כן.
אני היוצר. דרך אגב, זו תפיסה שאפשר למצוא אותה במקומות עמוקים יותר, ביותר גם, גם במקורות שלנו. הנושא של יצירה. אנחנו יוצרים.
תן דוגמה.
את יודעת, העולם נברא ב-22 אותיות ו-10 ספירות, נכתב בכל מיני מקומות. אנחנו כותבים את סיפור חיינו, לאותיות יש כוח, למילים יש כוח. אנחנו בוחרים באיזה מילים אנחנו מתבטאים, איך אנחנו מדברים, וגם המחשבה שלנו מתנהלת בדיבור, במילים, באותיות. ובסופו של דבר יש גם מעשים, אבל אם תסתכלי על העולם הזה, כל מה שנוצר פה על ידי האדם, נוצר קודם כל במחשבה, אחרי זה בדיבור ואחרי זה במעשה. אז לאופן שבו אנחנו מספרים את סיפורנו, כולל את הסיפור הטראומטי שלנו, יש משמעות מאוד גדולה. ולמילה משמעות יש משמעות. אם אנחנו מוצאים משמעות, זה בעצם מה שוויקטור פרנקל אמר לנו. הם מצאו משמעות. המשמעות יכולה להיות בפרפר קטן שעובר לידינו. המשמעות יכולה להיות בחיוך של ילד, המשמעות יכולה להיות בנתינה למישהו, המשמעות יכולה להיות בכל דבר שנעשה בחיים, להיות ברגע נוכח ולעשות אותו באהבה, את מה שאתה עושה, בנתינה, ולא לחשוב רק על עצמך, שזה הנטייה הטבעית ביותר, אלא לנסות למצוא את ההקשרים. אני מאמין שהכאב האנושי הוא משהו שיכול לחבר בינינו, לא רק להפריד בינינו, כי הוא כל כך אוניברסלי, אין דבר ש... שאתה לא יכול להזדהות איתו. כשאתה יושב עם בן אדם ובאמת מקשיב לו, לא משנה אם הוא בא ממקום אחר לגמרי, יש דברים אוניברסליים שמחברים בינינו, ובעיניי שם צריך לשים את המצלמות.
כן.
כי אם אנחנו כבר מבינים שבסופו של דבר המציאות היא נבראת מהמחשבות, מהמילים ומהמעשים שלנו, אם אנחנו נמצאים בעידן שבו כולנו בעצם סטורי טלרס, את מספרת עכשיו סיפור בפודקאסט שלך, מישהו מספר עכשיו סיפור בטיק טוק, מישהו מספר עכשיו סיפור בפייסבוק, מישהו מספר עכשיו סיפור בתמונה שהוא מצלם, יש הרבה פייק ניוז, אני לא אומר שלא, אבל אתה מאוד בקלות מזהה אם בן אדם מדבר מהלב או לא מדבר מהלב. ואני חושב שלשם צריך לשאוף.
יונתן, יש לי אסוציאציה. שבדיוק העליתי פוסט לפייסבוק ששיתפתי מישהי שהיא כותבת, קוראים לה אדר חבא, אני ניתן לה גם פה קרדיט, וגם שם, והיא כותבת גם על טראומות שלה, אפרופו פגיעות מיניות, דרך זה שהיא כותבת שירים. באחת הפעמים היא כתבה פתק על המקרר. אני לא זוכרת בדיוק את המילים שלה, אבל המסר הוא ש... אל תנסי להציל אנשים כשאת בעצמך טובעת. ואני, זה מאוד נגע בי, הפתק על המקרר, ועשיתי פוסט ששיתפתי, ואני כמה ימים קודם כתבתי לעצמי, בהשראתה, לא בהשראתה, כתבתי משהו אחר לעצמי, מין תזכורת על הפעם הבאה ש... וזה לגמרי היה יכול להיות פתק על המקרר, והזמנתי אנשים להוסיף מה הפתק למקרר שלכם, כאילו, איזה... מה אתם מזכירים לעצמכם מתוך הכאב שלכם שכדי שיהיה אחרת? אז הייתה לי אסוציאציה על הדבר הזה, וזה היה מגניב ממש, אנשים ממש הגיבו לזה, ואני מצאתי את עצמי משתמשת בזה גם מול מטופל ששינן לעצמו, מותר לי, וככה ביקש את העידוד שלי שמותר לו. אז הייתה לי אסוציאציה על הדבר הזה.
את יודעת, בסוף, 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 אני באמת מאמין ש... כל הטכניקות וכל הרעיונות וכל הידע האינטלקטואלי קיים כבר עבור אנשים לעלות על דרך של ריפוי.
כן.
פנימי קודם כל.
כן.
הכל קיים, השאלה זה כמה עושים באמת עבודה פנימית ולוקחים כן. אחריות בסופו של דבר, לוקחים אחריות, אין את מי להאשים ואין לאן לברוח ואין למה לצפות. אני אומר, זה ציטוט של אדי גורדון, שהוא איש יקר, ובאמת אדם שאני מאוד מאוד מעריך, שכתב ספר נפלא, שכמה מסר פשטות. אבל החוכמה הזאת היא קיימת, היא קיימת בבודיזם, והיא קיימת, את יודעת, במקורות העתיקים שלנו, וההינדואיסטים עושים מנטרות כל הזמן, למה הם עושים מנטרות? כי הם מכוונים לעצמם מחדש את המסלולים האלה במוח.
כן.
ואנחנו יכולים לקחת כל טראומה, אני מאמין, ולהתמיר אותה, קודם כל אם יאמינו בנו, לא ירחמו עלינו, אלא יחושו כלפינו חמלה, וזה לא אותו דבר, רחמים וחמלה זה לא אותו דבר.
כן.
ובית, אם אנחנו נמצא בתוכנו את הניצוץ הפנימי של התקווה ושל האמונה שיכול להיות יותר טוב. ואם אנחנו מבינים שתפיסה שלא יכול להיות יותר טוב, היא תגובה, היא סימפטום של PTSD, אז בואו נשאיר את זה אצל ה-PTSD, אצל הפוסט-טראומה. זה לא אני לא חייב להאמין שלא יכול להיות פה טוב, כי זה הרי הכל תסריט. זה הכל תסריט שאני מנהלת בתוך המוח שלי במילים ובמחשבה.
זה באמת מתקשר גם למה שקורה היום, עם המחאות וכזה.
כאילו אתה מסתכל על המצב היום ואתה אומר, בוא נגיד שבעוד חצי שנה יש פה שלום עולמי, סתם, לא שלום עולמי, שלום עם סעודיה והעולם הערבי, יש איזשהו פתרון למצב הפוליטי, יש איזו התעררות ענקית של הרבה אנשים שאכפת להם במדינה הזאת, אני מאמין שהמחנה המשותף הוא הרבה יותר גדול מה שאנחנו חושבים, וגם איזו תחושה של אין ברירה, כאילו, אף אחד לא הולך שום מקום,
כן.
לא מתאים לנו להחריב את חיינו, אז בוא נמצא את הדרך לדבר אחד עם השני, בוא נמצא את המקום לכולם, ויש מקום לכולם, ויש אפשרות לשמוע את האחר, להקשיב לו באמת, ולהתחבר ברמות, באחד על אחד להתחבר קודם כל, לא בפוליטיקה ובזה, באחד על אחד, בבן אדם הבא שמצפצף לי ברחוב, לבוא ולהגיד לו, סליחה על זה שעוררתי אצלך איזה כעס מאיזה אירוע שעברת אולי לפני 20 שנים.
טוב, יונתן, הגענו לסיום. אני רוצה להקריא שיר לסיום. איך חוצים חושך? מת יובל פלגי, מתוך הספר תלאים שקופים, מבוסס על ישעיהו פרק ט', פסוק א', העם ההולכים בחושך ראו אור גדול. פוסע כתינוק, בצעדי אנשוף קטנים, הידיים לפנים, מתפלל שאצליח לחצות פני תהום, להסתגל לחושך. אלומותיו אינן מסנבות. אט אט אני מבחין בגוני החושך, של אז, באירופה ושל עכשיו. שולח קרן חושך לתוכי, קורא לו יום. מוצא את המואר, להישען עליו, קדימה. כי מתוק האור וטוב לעיניים, ויש להאמין כי הוא קיים. אז קודם כל אני ממש שמחה שהגעת להתארח אצלי, כי אני מאוד אוהבת לצפות בסרטים שאתה שולח. תודה רבה יונתן, היה לי ממש כיף ומעניין.
וכיף גדול.
אז אני אירית שדות ונשתמע בפרק הבא.